רוצים חזרה ללימוד של שבוע שעבר, כי זה חשוב, הנושא של לזמן על דבר איסור.
זה בדרך. בינתיים ישמעו את ה... זה אנשים נמאס להם. אנשים שומעים את זה המכונית. כן, אנחנו דיברנו על אכילה של דבר איסור, והרמב״ם אומר, לעומת דברי הראב"ד, הרמב״ם אומר שעל כל דבר איסור, לא רק שלא מזמנים עליו, אלא גם שלא אוכלים אותו. יש מהפוסקים, אני לא מברכים עליו, יש מהפוסקים שכתבו שזה דווקא דבר שהוא אסור באמת, אבל דבר שרק אסור, כי אדם נדר שיהיה אסור, אז מברכים עליו. אבל השאר הציון הביא תוספתא, שאומרת שגם נזיר ששותה יין, יין כשר, נזיר שותה יין, גם כן לא מברך עליו. פה אנחנו רואים שגם על דבר שאסור באופן סובייקטיבי לא מברכים. זה הגיוני.
זה לא איסור במאכל, אלא זה איסור באדם.
נזיר, אסור לו לשתות יין.
לא, אם הוא שתה יין, זה
לא נזיר? לא. לא, רק אם הוא נטמא באמת. אם הוא שתה יין, הנזירות לא מתבטלת. אם הוא שתה יין, אז הוא עבר עבירה. אבל הוא ממשיך להיות נזיר. ו... כששומעים אותו מברך, אז לא רק שאסור לו לברך, אלא גם ראינו שלא עונים אחריו אמן. דיברנו על זה שבוע שעבר, שיש, זה כמו אמן יתומה שאסור לענות. ומשבוע שעבר עד היום, אז ראיתי שגם הרב יצחק יוסף כתב על הנושא הזה של אמן לבטלה. גם הוא מעריך על המניין הזה של ספרדי שנמצא בבית כנסת של אשכנזים שמברכים בו לילה בראש חודש, והוא מאלה שנוהגים לא לברך, שלא יענה אמן. וכמו שאמרתי לכם שבוע שעבר, זה מדהים, זה משהו חדש לרב יצחק יוסף. הוא מעריך בזה מאוד, אבל בעצם לא הביא שום מקור לחלוק על המשנה ברורה. כלומר, המשנה ברורה עשה כלל שאומנם כתוב שאסור לברך ברכה לבטלה, וגם כתוב פה בתוספת הזאת שאסור לענות אמן לבטלה, אבל יש הבדל, משום שברכה לבטלה זה נשיאת שם שמיים, לכן ספק ברכה לבטלה לכולה ולא לברך. ולעומת זאת, אמן לבטלה זה לא נשיאת שם שמיים, זה איסור דרבנן, לכן ספק אמן לבטלה זה כמו כל ספק דרבנן לכולה, ומותר לענות אמן. כך אמר המשנה ברורה. אז לפי זה ספרדי שומע אשכנזים מברכים על הליל בראש חודש, יכול לענות אמן. אבל הרב יצחק יוסף חלק על המשנה ברורה, מביא את הרב עובדיה יוסף, בלי מקור, חוץ מאשר הסברה הרחבה שלו. אז אני במחילת כבודו, הסברה הרחבה שלו והסברה הצרה שלי, אני יותר מסתדר המשנה ברורה, כי הסברתי את הנקודה. מה שלא עונים, מה שספק ברכות לבטלה, זה בגלל ששם שמיים הוא חמור. אבל ספק אמן לבטלה, זה כמו כל דין דרבנן. אמן לבטלה זה ודאי דין דרבנן, וספק דרבנן לכולה, ואפשר לומר אמן, ולכן אנחנו נוהגים לענות אמן כאשר אנחנו שומעים ברכות שאנחנו עצמנו לא מברכים אותן.
כהן שיוכל לא תומה, זה גם דבר כמו לזה.
בטח. תרומה זה יותר חמור. כהן שיוכל תרומה, תרומה טמאה. אסור לאכול תרומה טמאה. זה איסור גמור.
למה יש? אמן לי בספק על הברכה של
ראש
חודש,
על האשכנזים אין ספק.
לא, מהספרדי עונה אמן על הברכה של האשכנזי. למה הוא בספק אמן בגלל הברכה הוא 100%?
תראה, בוא נאמר ככה, אם הרמב״ם היה נמצא פה בבית הכנסת והיה שומע שמברכים על הלל בראש חודש, הוא לא היה עונה אמן. למה? כי הרמב״ם סובר שאתה יכול לברך ברכה רק אם זה חובה. כי בברכה אתה אומר וציוונו. אם זה מנהג, אתה לא יכול להגיד עליו וציוונו. הלל בראש חודש הוא מנהג. ככה הגמרא אומרת, בתענית דף כ"ח, זה מנהג. ברכה על ההלל, זה ברכה על המנהג. איך אתה יכול להגיד וציוונו על המנהג? אז הרמב״ם אומר, אי אפשר לברך. זה רמב״ם מפורש. אם הרמב״ם היה פה, הוא לא היה מברך. כולם מברכים ברכה לבטלה. עכשיו, אנחנו סוברים...
מה אומרים הגמרא שלא תסור, שאומרים וציוונו?
לא, שם זה חובה, שם חכמים תקנו. אבל פה, אנחנו בעלה של ראש חודש, זה באמת לא חובה. זה מנהג.
חכמים שחכמים תקנים, איך מחליטים איזה מנהג או איסור ברבנן?
שלהם תקנו, לא תקנו. חכמים לא תקנו על אל בראש חודש בכלל. אין תקנה לומר על אל בראש חודש, זה סתם מנהג.
שהתחיל לא מחכמים, שהתחיל מאנשים ש...
זה לא משנה, אבל זה לא תקנה. זה לא תקנה, זה מנהג, מנהג ישראל. אז הרמב״ם לא היה עונה אמן. אנחנו מברכים על אל בראש חודש. מי זה אנחנו? הספרדים המערביים, אלה שבצד מערב, מברכים על... כלומר, מה שידוע לנו, כל קהילות הספרדים המערביות, אני מתכוון ממה שקוראים היום טורקיה, עד, מטורקיה עד, זה הקצה, זה מרוקו, מברכים על הלל בראש חודש, רק הם לא היו אמיצים. אנחנו ברוך השם החזרנו את העטרה לישנה. אתם יודעים, עד שנוסדה שמת הרחומה, שיברכו על הלל בראש חודש, היית צריך להיות אדם עצבני במיוחד. כמו הרב אליהו זיני, או הרב שרקי, שאנשים ככה, אתה לא מסבך איתם, אנשים קשים. רק אנשים הכי מפחידים, הם ברכו על הלל בראש חודש, והיה אש בבית כנסת שברכו על הלל, היה אש. עד שאנחנו הגענו, אנחנו לעצבנים, מברכים על הלל בראש חודש. למה מברכים? מה הבעיה? פשוט מברכים. לא עשינו שום דבר לא בסדר. פשוט מברכים. לא כל פעם שאנחנו מברכים על הלל בראש חודש, אנחנו רואים דגל אופוזיציה לרב עובדיה. אנחנו לא באופוזיציה.
לא יודע, אני לא מכיר מישהו שכתב את הספר הספרים האלה,
שהוא עצבני. אז מברכים על הלל בראש חודש. עכשיו, למה אנחנו מברכים? כי אנחנו סומכים על הרמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן ועוד הרבה מחכמי ספרד. שאמרו שנברכים על מנהג. עכשיו, אם הרמב״ם היה פה, הוא לא היה עונה אמן. למה הרמב״ם לא היה עונה אמן? כי לרמב״ם אין שום ספק בדבר. הרמב״ם אומר שעל מנהג לא מברכים וציוון. אבל, אם אתה לא הרמב״ם, אתה יהודי. עכשיו, אתה יכול להכריע בין הרמב״ם לבין כל הגדולים האחרים? אז יש לך ספק.
השינויים יש להם פסק אחר.
הראש.
הראש, אם הראש אומר, זה אומר
כברכה. שיל השיילים, הברכה הוא 100%. כן, אבל אתה לא סובר ככה. שמואל הוא פלורליסט, זאת אומרת, תראה, אותו אשכנזי שמברך, הוא סובר כמו הראש. לפי שתתו, הברכה שלו היא גלת. אז למה אתה לא נאמן? כי אני נאמן לשתתי, לא לשתתו.
באמן, אמרנו כי אמן, זה גם בשביל מי מברך.
בסדר, אבל מבחינתי, הברכה שלו היא ספק ברכה לבטלה. ולכן, יש פה ספק אמן. יש פה ספק אמן. רק השאלה, אם עונים ספק אמן או לא עונים ספק אמן. יש פה ספק אמן, וזה הדיון. אז תזכרו את הדבר החשוב הזה. מעכשיו, אוי ואבוי למי שיגיד, הרב עובדיה, אם אומרים אמן לבטלה, אתם ישר יורים שער הציון, אור החיים, סימן קופצה דיוו, סעיף קטן א', בשם התוספתא, שיש איסור לענות אמן לבטלה. ישר לראות את הדבר הזה, יוני.
אני לא נתקלתי, אני לא...
מה? אבל לא, אבל הסוגיה של אמן לבטלה זה סוגיה, זה דבר שבדרך כלל, באמת להשכנזי אצל ספרדים זה לא יקרה, כי הספרדים מברכים פחות. פחות, זה יקרה הפוך.
נשים שברכות את השיילים, נשים ברכות את כל...
כן. גם זה נכון, גם זו נפקא מינה. אם ספרדי שומע, כן, הגומל. אני עונה אמן, אני עונה אמן על מי שברך את הגומל, אבל רק אם היא נוהגת. כלומר, אם היא לא נוהגת, אז זה אסור לה, זה
נגד. מי נוהגת, מי נוהג ככה?
כאשכנזיות.
מה נוהגת, שבל מוציא רב? אצל ספרדים נוהגים שבל מוציא בגומל תשע? גם ביולדת?
גם אצל אשכנזים, זה מסובך. יש פה הלכה שנשתקחה, אבל תראה בפסקי תשובות, הוא מביא...
עד היום הזה.
הוא מביא בפסקי...
הלכה למדנו את זה איתך, אמרתי
לי שאסור להלברך. הפכה עליך שולחן בבית.
לא, עד היום היא לא שוכחת לי את זה, אמרתי, איך אתה אומר לי שאסור להלברך? לא
שולחת, כן? יש הרבה מקורות לזה של מפרחים, גם האשכנזים. הגמורי החסידים, רובם, לא היו מברכים הגומל. זאת אומרת, אנשים שלהם לא מברכות הגומל אף פעם.
לא משנה אם זה נס הצלה או...
לעולם לא, לעולם לא. לעולם לא מברכים הגומל, והסיבה היא שאישה צנועה לא מברכת לפני 10 גברים. אתה רואה את זה הרבה פעמים. ברכת הגומל הזאת שאישה מברכת לפני גברים, תמיד הן מתחילות לבכות. נכון, אישה שמברכת הלידה, הכל בסדר, הכל תקין, היא מברכת. אתה מעמיד אותה במצב מאוד לא נעים. כל פעם ש... אני מרגיש לא נעים. אז באמת מנהג, רב שלמה זלמן אוירבך אומר, ואותו דבר אומר הרב עובדיה יוסף, שנשים נהגות לברך הגומל רק על לידה, ולא על מחלה. למה? כן, למה? כי בלידה אז עושים קידוש, ואז יש לה בבית את הקרובים, והיא מברכת לפני 10 קרובים.
אבל זה לא תמיד ככה.
מה שקורה בזמן האחרון אצל הספרדים זה מזעזע אותי, שאישה מברכת מעזרת נשים. אני פשוט מתעלף כל פעם שאני שומע את זה. אבל הרב יצחק יוסף אמר זה בסדר. אז זה ממש משגע אותי הדבר.
למה?
אישה מברכת מעזרת נשים?
אתה לא רואה אותה, אתה רק שומע.
אבל איך האישה יכולה? זה לא נעים. זה איפה?
אתה עוד נשים שם.
אבל איפה הצניות שלה? אדמי אמר לי שמעולם לא היה דבר כזה בירושלים שאישה ברכה מעזרה. זה היה דבר.
לשנות הרבה מנהג? כאילו...
לא, צריך לחזור למנהג הישן. האשכנזים הליטאים והספרדים הירושלמים צריכים לברך בבית, אנשים ילכו בבית, והאשכנזים החסידים ברובם, והספרדים האחרים לא מברכים בכלל הגומל.
לא, אבל אם אין אפשרות בבית, להביא 10 אנשים הביתה זה סיפור.
לא, ברית יצחק,
אתה מביא את זה. לא, אז עדיף שהבעל יגיד בבית כנסת?
זו גם אפשרות, אבל האישה צריכה לשמוע ולענות אמן.
למה לא בטוח?
צריכה להיות ולענות אמן. מה? לידה של בת.
הרב, גם קטנים, שאומרים גולמן קטנים, גם צריכים להיות בבית כנסת? ולענות אמן.
בטח. אבל זה
רק
זה
עם החינוך או ש...
זה סיפור קטן, זה סיפור. יש הרבה שפה אומרים שקטן לא חייב והגומל, כי בגומל אומרים הגומל לחייבים טובות והקטן הוא לא חייב.
חייב.
לא, הוא לא חייב, חייב זה מי שעשה עבירה.
כי עבירות לא
הולכות. אין לו עבירות, כן. טוב, אז זה היה הדין הראשון של הברכה על דבר שהוא אסור, לא בגלל שהוא אסור באמת, אלא בגלל שאסור מכוח נדר. סעיף קטן ב' במשנה ברורה, נברכים עליו, הוא הדין שאינו מאמין על ברכתו, זה ראינו. לא בתחילה. אויל ודבר איסור, ויש עבירה בחילתו. מנעץ את השם בברכתו, על זה כי אין שמה בוצע ברך נעץ השם. אז אתם רואים, המקור שלא לברך זה בוצע ברך נעץ השם. אי אפשר, הברכה צריכה להיות שבח. אתה לא יכול לקחת חתיכת נבלה ולא ברוך אתה השם ולא כן מחולם בורא פרי עץ, אני משבח אותך שבראת שהכל נהיה בדבור. זה לא שייך. ולא בסוף, אפילו בחג בסביבה. ואם אכל בשוגג, אז זה עוד דיון. ונזכר אחר כך לתודעת עוד כמה אחרונים, וזה יוכל לברך בסוף, היינו אפילו בחג בסביבה, וזה לא שכנעי, יוצא לעניין זימון, אפילו שוגג זמן זה לחיל לסור שווה קביעות. אז דעת התז שבשוגג כן אפשר לברך.
בסוף.
אם גנב או גזל חיטים ותחנן ואפם, זאת אומרת, מדבר שהוא קנה בשינוי. גזלן שקנה בשינוי. הסיפור, אתה מתארח לסעודת שבת אצל אל קפונה. וכל מה שיש לו זה גזול. והוא קנה מהסופר את הדברים. זאת אומרת, זה לא שהוא גזל...
הדברים.
מה?
נו גזל הדברים, הוא גזל הכסף.
כן. האם מותר לך? עכשיו, בוא נראה, זה לא ביוק המקרה שכתוב. פה מדובר שהוא קנה בשינוי, כלומר, הוא גזל חיטים ועשה מזה לחם. יש אומרים שאף פי שקנן בשינוי והרם שלו, אלא שחייב שאין לו דמים עבורם, מקום מקום סובר לך זה, ואין ברכה ושנה בברכת המזון. אין ברכה, יתבאס כל השם, חייב תמיד בחניות. אז יש מי שאומר שגם זה נקרא בוצע ברך נעץ השם. אפילו אתה גזל, לא אתה, הוא גזל חיטה, ועכשיו הוא שם חיטה לחם. הלחם שייך לו, הוא חייב שלם לנגזל דמים. אבל זה עדיין ייעוץ, כי זה הדבר שממנו הגיע הגזל. ויש אומרים, דוריל וקנה יכול, ורדת המגן אמרים לראש ברכת המזון, אם אחר כדי סביר לא רוצה שיבר ברכת המזון, דהוד דורייטה שלח מן לברך, כלומר זה ספק. לברכה האחרונה, ברכת המזון, אם זה דורייטה, כן, ברכה ראשונה, לא. אבל המקרה שאני אמרתי, משמע שלכולה על מה אפשר לברך, נכון? אתם מסכים איתי? כלומר, אם אתה בא לגזלן, שהוא גזל את הכסף, וקנה איתו אוכל. עכשיו, במצב הזה, זה לא נקרא לקנה בשינוי. הגזלן גזל כסף, את הכסף הוא צריך שלם.
הכסף שלו.
הכסף שלו. עכשיו, את האוכל שהוא קנה, זה כבר שלו.
כי הוא לא חייב להחזיר את אותם מטבעות. זה העניין, לא?
הוא חייב להחזיר אותם מטבעות, אם יש לו אותם. אבל פה מדובר שהוא כבר הוציא אותם. אז הוא התחייב להחזיר מטבעות אחרות, כן מטבעות. עכשיו, בזה, מה שקנה בזה כסף, אז יהיה מותר לברך על זה. זה מה שבדרך כלל סומכים על זה שמקבלים תרומות מאנשים, גם קצת מפוקפקים. כלומר, אני חושב שזה התחיל מהרב קהנמן, הוא קיבל תרומות מאנשים, גם שהמס... לא, 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 חס וחלילה. אבל אנשים שהמעשר כספים שלהם נגיד נובע מעלמות מס והמעשר כספים שלהם זה אולי הם חושבים שהם גונבים מזה ויתנו צדקה לזה אז תהיה להם כפרת עוונות
עוונת צדקה
אז לא חלילה שהוא מזדהה עם המעשים שלהם אבל למעשה זה שתי פרשיות שונות כלומר כן, על זה על עניינים של מס
אבל הייתי אצל הרבי אלעזר ולפני עמד מישהו מבין הרבי אלעזר צ'ק הוא אמר, תקחו את הרבי אלעזר הזה עם הצ'ק שלו ותוציא אותו
כל הכבוד כל הכבוד אמר לי אורי לופוליאנסקי היה לנו דיון דברים כשהוא היה ראש עיר שהרי לצערנו הרב היו מקשטים פה את
השטחים של הנוצרים
כן, אז אני הלכתי לרב עזריאל אוירבך, שהוא החתן של הרב אליושיב, שידבר איתו על זה. הוא מיד דיבר איתו, הרים טלפון ומיד דיבר איתו על זה. ואז אורי לופוליאנסקי חזר אליי ואמר לי שהוא יבטל את זה. צערנו הרב התחלף ראש עיר בירושלים, ועכשיו יש לנו פה סיסו וסימחו, כל מה שקשור לנצרות בירושלים, פשוט נורא, נורא מה שקורה. אז אחר כך, כשהיה פה בשכונה, אז הוא אמר לי שהוא יטפל בזה, הוא לוקח על עצמו, אמר לי זה לא פשוט לו, כי כל העולם נגדו, וזה, אבל הוא יטפל בזה, שלא יהיו, בסך כל מה ביקשנו, שהשיירות הנוצריות הולכות לבית לחם, אז שמי הכניסה לבית לחם יעשו להם אורות ודברים כאלה. לא מתלפיות, זה הכל. אז הוא אמר לי, זה ממש פה, זה מפחיד אותו, בסוף התגבר כארי, אבל זה היה לזה רק לשנה אחת. כי אז בגלל אחדות במחנה היהודי קיבלנו את העגל הזה שיש היום. אז לא מוקלט כל זה. אז הוא סיפר לי שהוא שאל את הרב אליושיב לגבי תרומות מנוצרים. אז הרב אליושיב אמר לו דבר יפה, למרות שאני עוד יותר מחמיר. אבל הרב אליושיב אמר לו ככה, אם נוצרי בא אליך רוצה לתת כסף, אתה שואל אותו, למה אתה רוצה לתת? הוא אמר לו, נוצרי זה הפוך מיהודי. אם נוצרי אומר לך, אני רוצה לתת כי אני רוצה לעשות מצווה. נשמע, אין לי נגיעות, אין לי אינטרסים, חשוב לי לתת לעם ישראל. אבל למה? פשוט אני אוהב אתכם, זה אהבה שנתלויה בדבר. בשום אופן אל תיקח. בשום אופן, אם הוא עושה לשמה כמו יהודי טוב, בשום אופן אל תיקח, כי זה מיסיון. אבל אם הוא אומר לך, אני תורם לאוניברסיטה הזאת ולפה ולפה, ואני רוצה שתהיה לי פה הנצחה, אז זה בסדר, זה לא נצרות. אם זה לא לשמה, זה בסדר. ככה אמר לי אורי לופוליאנסקי בשם הרב אליושיב. אני נהניתי עם הדבר הזה, למרות שאני חושב שלא צריך לקחת בכלל. כלומר, צריך לקחת רק כשאתה יודע שאין פה שום חשש למיסיון. ופעם דיבר איתי, אחד מיד לאחים, בא לפה לדבר איתי, אמר לי שיש שני מישורים של מיסיון. יש מצב שבו ממש יש המרת דת, הוא אומר שזה הרבה, שזה מלחמה, והוא אומר שיש מישור שהם לא מצליחים להילחם כי אין להם כוח אדם. יש מצב שבו אתה מעורר אהדה לנצרות. למשל, מה שנקרא קרן לידידות, שזה נוצרים. הם לא עושים מיסיון, אבל הם דואגים לומר שזה נוצרים אוהבי ישראל, אז הם מחלקים לחיילי צהל כפפות וכל מיני דברים כאלה, וזה יצירת אהדה לנצרות. אין מיסיון. הם מתחייבים שהם לא עוסקים במיסיון. אבל זה אקלים של האהדה לנצרות.
מרפדים מכל מקום.
אז אמר יהודה פולנסקי, שהוא אמר שהוא קיבל את זה, והוא לא לקח כסף מנוצרים כשאומרים לו שהם רוצים, פשוט אוהבים, אוהבי ישראל. כי הם באמת אוהבי ישראל, אבל הם אוהבים את הישראלים שהתנצרו. זה רק כן אוהבי ישראל. הוא אמר לי שפעם אחת היה חריג והיה לו משהו, איזה אי נעימות גדולה, והוא לקח, והוא בנה בזה את הכלבייה העירונית. לקח מהנוצרים, אז זה הייתי עם לשם, אז בנו, יש כלבייה ליד רמת שלמה. אז הוא אמר, בנו את התרומות של נוצרים לישמה, שהם אוהבי ישראל, אז בנו בזה את הכלבייה. והיא נבנתה מכספי הנוצרים. אמר לי לו שזה זוהר מפורש, שהנוצרים נמשאו לכלב. עד הם צווחים ככלבים. זה מפורש, שם בערב מביא את זה בכמה מקומות. אני גם לכלבייה לא הייתי לוקח, לא משנה, אבל לא, צריך לזהם מהדברים האלה. לא, הכסף יעני את הכל, לא צריך בסוף הכסף ישרח. טוב, אז זה לגבי, הגענו לזה לגבי האם אפשר לברך על, שלברך יהיה אפשר. בכל זאת צריך להימנע מהדברים הללו. ויש פה עוד דיון, תראו בבאר היטב, כתב בתשובת באר עסק, באמצע הבאר היטב, סעיף קטן א', סימן קופתת, אבל מי שאינו נזר מסתם ינם, אפילו הרמב״ם מודה שיברך. אתם רואים מה כתוב פה? מי שאינו נזר מסתם ינם. מה, סתם ינם? אסור לאכול. נכון? מה?
אין סיפור של
הערב
של
הקסלבה, אין
יין
ושבת. זהו. כי האיסור של סתם ינם הוא קל. יש אומרים שאם אין לך יין לקידוש, זה כל מה שיש לך, אז מותר לקדש אפילו.
זה לא קשור לטבל?
לא, סתם ינם הקנה זה לא יין נסך, אלא יין של גויים. בבעלות של גוי, שוודאי שאסור לשתות אותו, אבל זה איסור מאוד קל. אז הבאר עסק אומר שיכולים לברך על זה. אבל פה יש עוד דבר. תראו בשערי תשובה, בסוף סעיף קטן א', אבל כשהוא דבר שאוכל נוהג בו יותר והשומע נוהג בו איסור, כגון פת עובד כוכבים וכיוצא, יכולים השם לענות אחריו, אמן שאין זה מן עץ. מי תדע והזימוד הם זמנים על מי שאינו נזר מפת עובד כוכבים. אז פת גוי, זה מותר. עכשיו, גם מי שאוכל הכשר שאתה לא אוכל אותו.
אני בדקתי, אני אתן לזה, זה הפקת חלב
מחולת. אז מי שאוכל הכשר שאתה לא אוכל אותו, זה לא כמו מי שמברך ברכה מסופקת. זה לא אותו דבר. מי שאוכל הכשר שאתה לא אוכל אותו, אז הוא יש להם מי לסמוך שהוא אוכל את זה.
כמו הברכה שלה.
לא, זה לא אותו דבר, כי שם הספק הוא על הברכה. שם הספק הוא על הברכה. אתה לא, אתה, את הברכה הזאת אתה לא אמור לברך. אבל פה, השאלה אם אתה אומר שאסור לי לאכול את זה. אתה לא יכול להגיד שאסור לי לאכול את זה. מה? לא, אסר על עצמו. לא, אבל לא אסר את זה בנדר. אסר על עצמו, זה אומר, אני אמרתי, אני נודר לא לאכול את הדבר המסוים הזה. אז זה ספק, בשבילך זה ספק, והכי גרוע. לא, יש אדם שלא אוכל, יש בשני מצבים שאדם לא אוכל רבנות. מצב אחד הוא לא אוכל כי הוא מחמיר על עצמו. מחמיר על עצמו. מחמיר על עצמו הרבה חומרות. הרב אמר אמר לי את זה, וכמה פעמים אמר לי, תשמע, אנחנו צריכים כל הזמן להבדיל בין מצב שאנחנו מחמירים לעצמנו הרבה חומרות, לבין מצב שאנחנו פוסקים לציבור, שפה צריכים לסוג לפי עיקר הדין, ולא לפי, לא לפי החומרה. שאתה בביתך, אתה מחמיר לעצמך המון חומרות. אבל עכשיו שאתה פוסק את הציבור, צריך לפסוק לפי עיקר הדין. ואומר שיש מצבים, ככה אמר לי, שיש מצבים שמאוד קשים לו, שלפעמים בבתי הדין, אתה צריך לפסוק אם מישהו ממזר או לא. עכשיו אתה אומר, אני את הבת שלי, לא הייתי נותן לו בתור שידוך. בסדר, לא הייתי נותן לו בתור שידוך, אבל עכשיו השאלה היא, האם הוא ממזר או לא? השאלה לא אם הוא יכול להשתדך איתך. השאלה היא, האם הוא ממזר או לא? עכשיו, מהו עיקר הדין? אז צריך לדון מהו עיקר הדין, זו הסוגיה פה. מה עיקר הדין? לא מה החומרה. אתה אומר, לפעמים בא לנו, יש לנו בית הדין כל יום. היה לנו אחד שהסבתא רבא שלו הייתה יהודיה. זאת אומרת, הסבתא רבא שלו התחתה עם גוי. כולם גוי. כולם גוי. רק הסבתא רבא שלו הייתה יהודיה. התחתה עם גוי. נולד ילד. כולם גויים בשורשים שלו, רק האמא. אחר כך, הבת שנולדה גם התחתנה עם גוי. שוב הם כולם גויים, ונולדה בת. התחתנה עם גוי, ונולד ילד.
למה
הוא
לא יהודי?
יהודי. הוא יהודי. יש לו... כולם גויים.
כן,
הוא
לא יהודי.
בסדר, אז השידוך כזה היית לוקח?
אה.
כן, בסדר, אז אתה לא צריך להקם את ה... זה, האמת היא שזה היה קשה, היה קשה כי נכנס איזה אחד כזה.
אבל למה סבתא רבא, מי יכול להוכיח שבאמת הייתה
סבתא רבא? אז הוא הצליח להוכיח, אז לכן הפנו אותו לבית הדין, הרי לא עושים, בדרך כלל שאדם הולך להתחתן, לא שולחים אותו לבית הדין, ברבנות אתה פותר את הדברים. הפנו אותו לבית הדין, כי היו הרבה ספקות. בסדר, היו הרבה ספקות, אבל יצליח להוכיח, הביא איתה את כל המסמכים ופירוט, יצליח להוכיח את הדבר הזה. והוא נראה סלאבי, נראה אחד, אתה רואה אותו קוזק על הסוס, הורג יהודי. נראה סלאבי. כאב לנו הלב, כי אתה רואה, זה דבר, איך תגיד, זה כאילו מוטציה יהודית. אתה רואה את זה שזה, אבל הוא יהודי. הוא יהודי. אז הוא יהודי, אתה פוסק שהוא יהודי, תפסיק בלבל בראש לזה, יש הלכה, ונגמר, אתה לא יכול לעשות לו קשיים, להגיד, אני מבחינה מוסרית, לא יכול להכניס, אני לא לוקח לנו את האחריות שאדם כזה יבוא בקהל. הוא יהודי, ונגמר, יש עוד הרבה דברים כאלה, שהרב אמר אומר דבר יפה, הוא אמר, שיש דיינים שנורא נורא מחמירים, נורא מחמירים, הם לא רוצים, הם רוצים רק לעשות גלט. זה אומר ש... בעיניו הוא ראה שכשהדבר נגע לבת שלהם, אז הם לא כל כך החמירו. תקבל לומר, כשהבת שלהם הייתה בצרה כזאת שהיה לה איזה בעל, זה קורה, די, התחתנה עם בעל תובב, והוא אמר, אני לא רוצה להתגרש מנה, אלא אם כן תנו לי מיליון שקל, והוא יגן אותה שנתיים, שלוש, אז הם כבר, אז כבר פתאום זה היה אחר. כשזה היה הבת שלהם, אז... אז הם כבר אמרו, מה זה, לפי הלכה מותר לקוף עליו גט, ושלחו אותו למאסר, ואף אחד לא אמר שזה גט מעושה, ששולחים אותו.
אני יכול לדון בגירושין של הבת שלך? אין בעיה
שיצאו חקיר? לא יכול, אבל הוא יכול ללחוץ על הרכב. אז הוא אמר, ועיניו הוא ראה, שכשזה נגע לבת שלהם, אז הוא אמר, כל דיין צריך להרגיש שכל בנות ישראל זה הבנות שלו, ואז הבעיות ייפטרו. כולן זה הבת שלך, ואז הכל יהיה בסדר. באמת, אחד הדברים הנוראים זה שדיינים מדברים אחד עם השני על תיקים. אחד הדברים הנוראים. וגם אני, אם תוכלו להפיץ את זה, כל יום מישהו מתקשר אליי מהשכונה, אין יום שזה לא קורה. וכבר אני מתקשר אליי ושנה אומר, תהיה איתך, אנחנו בבית הדין פה ויש לנו הליך כזה, ומה אתה אומר, מה צריך לעשות? או יש איזו אישה מסכנה, בעלה לא נותן לה גט, מה לעשות? אז אני אומר שאנחנו מסיימים את השיחה עכשיו. זה מה שאני אומר. עכשיו אנחנו מסיימים את השיחה, כי אני לא יכול. כל ההליך שמתנהל, כל הליך שיפוטי שמתנהל, אוי ואבוי לי, אם אני אחווה דעתי, צריך להעביר את הדבר הזה. אני מנוע מלדבר על נושאים שהם מטופלים בבתי הדין הרבניים, אם יכולים להסתבך על הדברים הללו. נכון, אני את עורך דין. זה עורך דין, לא תאמינו. הוא נראה אדם מן היישוב, הוא יצא עורך דין. מה זה עוד?
עוד לא, אני רק מתמחה.
מה זה? אז אתה עכשיו משפטן.
גם לא.
לא גמרת את התואר שלך משפטים?
לא.
קוראים לזה משפטן, נכון? אחד שהוא עוד לא עבר את הבחינות של הלשכה.
כן.
המשפטן, יוני קליינמן, אומר...
אבל אבים נוערים הרב שמות של הבדין, אין בעיה.
תראה, אתה יודע הרי מה יקרה בסוף. בסוף, הם יגידו, התייעצנו עם איזה דיין. הרי זה הסוף, אני יודע מה יהיה. התייעצנו עם איזה דיין... או בסוף הם יכתבו מכתב לבית הדין, אנחנו תמאים עליכם, שזה הרי דיין אמר לנו שהתקדימים בית הדין כאלה וכאלה וכאלה. מפה זה מגיע לנציב קבילות שופטים. אתה יודע מי נציב קבילות שופטים? משהו נורא. מגיע לנציב קבילות שופטים, קוראים אותך לבירור, נרשם אותך הערה בתיק האישי, ואתה נשאר כל החיים באשקלון. לא שאכפת לי. באמת, על הערת הזר הכי קטנה, יש תהליכה שהיה וכל זה, אבל הערת הזר הכי קטנה, זה אומר שאני באשקלון לנצח. זה לא ממש לא מפריע לי. אני לא, אם היה מעניין אותי הקידום בחיים, הייתי במקומות אחרים היום. אני לא מתעסק בנושא הזה של הקידום. אני תמיד קורבן של נסיבות. לא מתעסק בדברים האלה. אני לא אומר, אני לא אכפת לי שאני כל החיים באשקלון. שאני כל החיים, מאז כל החיים, 25 שנה בלבד. אין בעיה. אבל אני מעדיף להחליט להישאר. אם אפשר, לא שיחליטו בשבילי שנשאר. אבל זה היום הדבר הכי קטן. זה דרקוני, זה דרקוני, זה הכי קטן. היינו נציב קבילות שופטים, אז הוא בא לכנס הדיינים. אז העלו את הנושא, הוא העלה את הנושא, שיש דיינים שלא מוכנים לקבל את הפסיקה של בית הדין הגדול. זה זעזע אותו. מה קורה? אתה פוסק את הפסק בבית הדין האזורי, מערערים לבית הדין הגדול, בית הדין הגדול אומר שטעית, ואתה לא מוכן לקיים את הפסק של בית הדין הגדול. שעוריה, והוא אמר שעל זה הוא יוציא קבילות, הוא מודיע, יהיה מלכונה. וניסו להסביר לו ככה. קודם כל, אנחנו לא כפופים למערכת האזרחית. ואיך זה הולך לפי ההלכה? לפי ההלכה, אין דבר כזה ערעור. מה זה ערעור? אני דיין בדיוק כמוך. זה שאתה יש לך יותר שרות לבנות. אתה לא יכול לבטל את הפסק שלי. אתה יכול לשכנע אותי שאני טועה. לא השתכנעתי. אלא מה? בכל זאת, יש בדין הגדול, יש ערכאת ערעור. אז הרב קוק כתב על זה. ערכאת ערעור משמעותה, יש לזה שתי אפשרות. או שתשכנעו אותנו שאנחנו טועים, זה אפשר להבין את זה. כן, יש בית הדין הגדול, זה כאילו... בגץ לא יכול להיות ערכאת ערעור, כלומר, הוא לא יכול להיות בעל דעה. בגץ יכול להתערב אם הוא סובר שאנחנו חרדים כאלה הצדק הטבעי, אז הוא מבטל את הפסקים. ואז הוא מחזיר אותם אליך. עכשיו, בית הדין הגדול או לשכנע אותך שאתה טועה, זה טוב, או נגיד יש מחלוקת האם, וזה קורה, האם אפשר לקוף על הבעל גט, כלומר להכניס אותו לכלא כדי שיגרש. בית הדין הגדול אומר שכן, ובית הדין האזורי אומר שלא. האישה ערערה, ובית הדין הגדול אמר תקופו, אני לפי מצפוני לא יכול לקוף. אם אתה שופט אז אתה עושה מה שאומרים לך. אבל אני לא שופט, אני דיין ואני... אלא מה, איך זה לפי ההלכה? אתה בית הדין הגדול חושב שאפשר לקוף עליו, אז תקוף עליו אתה. אתה יותר בכיר ממני, ואתה חושב שאני טעיתי בדין, אני לא השתכנעתי, אז תקוף אתה עליו את הגט. הוא אמר, מה פתאום? התחיל להשתולל, נציב קבילות שופטים, הוא היה שופט עליון, גולדברג, היה מבקר המדינה, התחיל להשתולל. מה? לא, בכלל לא. הוא נציג קבילות שופטים. הדיינים זה חלק מהמערכת של קבילות שופטים. תריש תולל! ניסו להסביר לו. אז נתן דוגמה, פשוט הרגה אותי. הוא אמר ככה, בוא נגיד שאתה החלטת שהבעל פטור ממזונות. האישה ערערה לבית הדין הגדול, ובית הדין הגדול פסק שהבעל חייב מזונות 2,000 שקל בחודש. אז הוא ישלם 2,000 שקל בחודש מזונות. מה קרה? תחזור אליך, תפסוק, שזה 2,000 שקל לחודש מזונות. מה קרה?
למה שזה חוזר? למה הם לא דנים בזה מחדש? למה להחזיר את זה לבדין האזורי?
בסדר, לא תמיד יש להם, לפעמים יש להם עומס, הם לא יכולים להתחיל לדון בכל תיקי העירוב. אז לפעמים מה שהם עושים, הם פשוט מחזירים את זה, תראה, בבג"ץ זה ככה. בג"ץ, הוא בדרך כלל מחזיר חזרה. בדרך כלל. אז הוא אומר, מה קרה? אתה התחייב אותו, 2,000 שקל מזונות. מה זה מה קרה? אני גזלן. אני ראיתי את באופן חריף את הדבר הזה. הוא מחפת לו, זאת אומרת, הוא שופט, הוא משרת את החוק. אז חייבת 2,000 שקל מזונות, אתה עושה את זה במסגרת החוק, אז זה בסדר. אבל אני גזלן, אם חייבתי מזונות, וזה לא לפי מיטב הכרתי, אני גוזל, מהאיש הזה? עכשיו, אם אתה בכיר ממני ואתה חושב שהפסק שלי טעות, בבקשה, תבטל את הפסק שלי. אני לא אומר כלום, אתה יכול לבטל את הפסק שלי ואתה תפסוק. אתה תפסוק. קח את התיק אליך, אתה תפסוק. אנחנו החלטנו אצלנו בבית הדין באשקלון, שבכל מצב, עכשיו יש לנו שני הרכבים, אז תמיד היה רק הרכב אחד. אז בכל מצב שיבטלו פסק, כלומר שיערערו ויבטלו פסק ויחזירו, אז אנחנו נעביר את זה להרכב השני. כלומר, לא להרכב ש... שדן בזה, כדי שהרכב ונגיד... שמה? לא, לא בגלל זה, לא, לא בגלל זה, כדי שהרכב השני יבחן את הדברים בעיניים אובייקטיביות ויחליט האם הוא מזדהה עם הפסק של הרכב האחר או מזדהה עם הפסק שבעניין הגדול. אז אנחנו פסק, גם אנחנו מוכנים לבדוק אם אנחנו טועים, אנחנו מוכנים, לפעמים אנחנו טועים. יש מצבים שאתה טועה. בדרך כלל נראה לי אבל ש... זה לא טעויות, קשה למצוא טעויות בהלכה של הרכב ראשון. בדרך כלל... בדרך כלל זה לא טעויות בהלכה. בדרך כלל זה טעויות באומדנה. זה טעויות ככה בדברים לגיטימיים. קשה לטעות בהלכה. בסך הכל הדיינים הם די מומחים. טוב, אז אני ראיתי את ההבדל בין מה זה משפט התורה לבין משפט אומות העולם. משפט התורה, אתה רועד מפחד, אתה גזלן. הוא... מה זה? הסדר הציבורי. מה אכפת לך? אמרו לך לחייב, אז תחייב. תעשה מה שאמרו לך. פשוט מדהים. והוא לא הבין, יש לב, הוא אומר, אני אתפלא עליכם, איך אתם לא מבינים דבר כזה פשוט? איך אתם לא קולטים דבר כזה פשוט, שחייב להיות, חייבת להיות היררכיה? אחרת, הוא היה פשוט נזעם. הוא היה מבקר המדינה פעם, זה גולדברג. אז מה הוא אמר? בסוף נמאס לו, וכיוון שהחוק נותן לו תחיות, הוא אמר, כל דיין שלא יכבד את הערכה הגבוהה ממנו, יש לנו רק ערכה אחת, אז הוא תרשום לו הערה בתיק האישי. זה, את השפה הזאת כולם מבינים. זה אומר, אתה תשאר מוקפא במקום, איפה שאתה תשאר מוקפא.
ומה יצא מזה?
מה יצא מזה? אני מקווה שבית הדין הגדול יבין את העניין, את התמונה, וצריך שהוא יעביר להרכב אחר. אם יש לו עומס, אז שהוא עצמו יעביר, זה יוצר סרבול על המערכת, כי אתה לא מכיר את התיקים. אני עכשיו מתעסק בתיקים שאני לא מכיר אותם. יש לנו... אני נכנס פה, יש תיקים שמתמשכים כבר 6 שנים, פתאום אני מגיע בשנה השישית. בדרך כלל זה חיסרון, אתה לא מכיר את המנטליות, אתה לא מכיר את הדבר... נכנס פה לתמונה באמצע. אבל לפעמים זה יתרון, כלומר... יש להם עומס, יש להם עומס. אז הם לא יודעים אם תתנגד או לא, כלומר. הם אומרים, את דעתי אתה טועה, הם מחזירים אליך. הם מקווים שאתה תקבל את דבריהם. אז הם לא יכולים, בית דין הגדול נכון לעכשיו זה רק 3 דיינים, זאת אומרת יש פה, יש חסרון תקנים, צריכים למנות, היום צריכים למנות אני חושב, עוד 6, ואז יהיו 3 הרכבים, אבל כרגע הם רק הרכב אחד של בית דין הגדול, זה שם עומס, הם לא יכולים לדון בעצמם, אז הם רק דנים בדיון העקרוני ואז מחזירים להרכב הקודם. זה גם נועל תקין יותר, להחזיר להרכב, זה נועל תקין יותר. כלומר אם קוראים לך, אתה טועה, מחזירים לך ותבצע. פחת הנועל זה תקין יותר. אבל מה נעשה? אנחנו, הכלל היסודי בדיינים הוא שאני, אתם החלטתם שאני דיין? שמתם אותי דיין? אני עכשיו גם לרב עמר לא כפוף. זה שונה מאשר במשפט אומות העולם. אם אני דיין, מה אני בובה פה? אם אני דיין, אז אני דן לפי, לא לפי החוק. אם אתה דן לפי החוק, אז אתה לא כפוף לריבונו של עולם, אתה כפוף לחוק. אז מי מפרש את החוק? הערכה העליונה מפרשת את החוק טוב יותר מהערכה התחתונה. אבל אני כפוף אין לי על גיהנום פתוחה לי מתחתיי. אז אם אני לפי מיטב ידיעתי, אני דן ככה. עכשיו, אתה יכול להגיד לי שאני טועה ולהסביר לי. אבל אם אני, אחרי שהסברת לי, לא השתכנעתי, אז אני לא, אני עדיין פה, ואני, אנחנו לא משקרים ולא מרמים. אז אני לא חוזר בי. עכשיו, אתה יותר... חזק ממני, אז אתה יכול לקחת לי את התיק, תיקח לי את התיק, אני לא מתנגד שתיקח את התיק, תעשה לי את מה שאתה רוצה, אבל אני חייב לדון לפי עירת שמיים שלי. זאת התפיסה.
יש מה, גם התפיסה של בית דין, שאי אפשר לבטל זה אחר של בית דין, אלא אם כן גדול ממני לחמר, יש מצב שיש בית דין שיותר גדול מבית דין אחר.
בטח, אבל הוא לא יכול להגיד לקטן, תבטל דעתך.
יכול לפסוק.
יכול לפסוק, תפסוק.
לא, אבל צריך גם חוכמה וגם מניין. פה מה אפשר להגיד? מניין כן, אבל חוכמה מה אפשר?
לא, זה בדין הגדול, זה זקני הדיינים, זה מתמנים לפי הפזם הרי.
כן, אבל אי אפשר להגיד שהבית דין הגדול יותר חכמים מהבתי דין האזוריים.
אפשר, הם דיינים יותר ותיקים.
כן, אפשר להגיד כזה.
כן, אבל זה לא נוגע, כי אם אנחנו לא השתכננו, אתה לא עושה פה דווקא, אף אחד לא עושה דווקא, אם אתה טועה, אני אשמח להגיד שאני טועה. זה לא אומר, אני לא אומר מראש כל פסק הוא נכון. אבל אתה צריך להסביר לי למה אני טועה. אם אני אקבל את זה, טוב, אבל נגיד שלא קיבלתי, נגיד שאני חושב שאתה טועה, וכל יום אני חושב שאתה טועה, נגיד, אני אחרי יום אחד בבית הדין חלקתי על הרב אמר בפסק. זאת אומרת, אותו פסק אם היה מגיע לפני הרב אמר, הייתה תוצאה אחרת. אף אחד מישהו אמר לי שמשהו לא בסדר אצלי. אני לא... אני לא חושב שזה, אני מבין, אף אחד לא מצטער שאני בובה, שאני אגיד, מרן אומר, והמרן כל פעם מתחלף, הרבי יוסף קארו, כל פעם יש מרן אחר. אני אגיד, מרן אומר, אני לא, אף אחד לא מצפה שזה יהיה ככה. זה מצוין, אז כולם, זה טוב מאוד. אחר כך, אם הדין הזה, עכשיו, אם מישהו, אם שזה עורך דין חכם, והוא ילמד את הסוגיה, והוא יבין שאני הלכתי בכיוון מסוים, ויש חוקים עליי, בבקשה, תגיש עירו. תגישו, נראה מה יעשו. אני לא בטוח שבית הדין הגדול יבטל את מה שאני אומר. למה? כי הם יקראו את מה שאני אומר. ויראו ש...
זה לא יורים מלחתיים בטח גם, זה בכל מקרה...
כן, הם לא מבינים. אבל לכל שוק... אני כתבתי 20 עמודים של נימוקים, אבל היועץ המשפטי שלנו אומר שעורכי הדין פשוט לא מבינים אף מילה. לא יודעים מה אנחנו רוצים מהחיים שלהם. 20 עמודים. עכשיו יש לי עוד איזה פסק דין שאני כותב. זה סיפור שבעל זוג התגרש, הם כבר היו גרושים, הוא נתן לאשתו לגור בדירה בחינם, עד שימכרו אותה. לקח שנה עד שמכרו אותה, בינתיים היא הייתה במצוקה, אז היא הלכה לגור אצל האמא שלה, הזכירה את הדירה, לקחה את הכסף לעצמה. עכשיו הוא רוצה חצי. והוא לא פרייר, כשזה נודע לו, מיד הפסיק את המזונות. קודם כל הפסיק את המזונות. עכשיו מוציאים ממנו. אז יש ויכוח ביניהם על החצי מהשנה הזאת, לאן זה הולך. עכשיו זה מיד סוגיית שומר שמסע לשומר. מדוע? כי הבעל השאיל לאשתו את הדירה, והיא הזכירה. אז זה בעצם שומר שמסע לשומר, נכון? כי הייתה, אחרי ניתוח הלכתי, אחרי ניתוח הלכתי, אז המצב פה הוא שהאישה, הדירה הייתה ששני לפני שמכרו אותה, אז האישה, יש לה חצי דירה שהיא שלה, אבל יש לה חצי דירה שהיא מושאלת לה. ועל החצי דירה הזאת, היא הזכירה, אז זה שואל שהיא הזכיר. אין לנו בדיוק מצב כזה בגמרא, יש לנו סוחר שהיא הזכיר ושואל שהיא השאיל, אין הסוחר רשאי להזכיר ולא שואל רשאי להשאיל, אבל לא משנה, העיקרון נמצא בגמרא והפוסקים. בקיצור, אחרי שאני כותב, אני כתבתי איזה 4 שורות על הרקע, ואני מטוע, סוגיית שומר שמסע לשומר, הרמב"ם, מקצועות, הנתיבות, אז גרו את זה, אבל לא, מה זה הנימוקים האלה? מה עושים עם זה עכשיו? זה לא שומר שמסע, זה הבעל נתן לאישה. בקיצור, המקרה הזה בעצם כתוב בש"ס ובפוסקים, אני צריך למצוא אותו, אחר זה אני אמצא אותו. זה לא שומר שפוסקים. אגב, בסוף אנחנו גמרנו בזה שאני בדעת מיעוט. זאת אומרת, אני טוען שהבעל רשאי לגבות מהאישה, ושני חבריי דיינים, הוותיקים ממני, אומרים שלא. ופה יהיה, אני אגיד לכם, אני בדעת מיעוט. למעשה, הם יוציאו מהבעל, ואני לא. עכשיו, כשתהיה דעת מיעוט, בדרך כלל זה אוטומטית הולך לערעור. אם יש שניים נגד אחד, אז... אז אתה מנסה את מזלך בעירור, ואני לא אתפלא אם בעירור יקבלו את מה שאני אומר.
זה בעל
המציאות, אתה מזכיר. אה? בעל המציאות, זה המפקיד. מיד אחרי זה. כן, בואו נראה סעיף בית מהר. אם אכל דבר איסור מקום סכנה, מברכים עליו. שימו לב לדבר יפה, דבר איסור, אפילו אכל איסור דורא את המקום סכנה, גם מפני חולי, הטעם כיוון סכנה הוא היתר הכאחי, לדבר נמצא כאבי להציל נפשו, ודיבי חי בהם, הוא חזר אחד מהם שמות בהם. אז אם יש לו פיקוח נפש, מברך. אדם שפיקוח נפש אוכל מברך, חיילים בצבא, לא יודעים כאן מברכים. אבל שימו לב, האלה כמה סמי משדה, נתבר שם סעיף חד בגד, אם אנסו לאכול, כלומר זה לא פיקוח נפש, הכריחו אותך לאכול דבר איסור, אינו מברך. אף אגב אדם מוכר לאכול מפני הסכנה. למה? יש הבדל בין וחי בהם שזה מצווה, לבין מצב שאונסים אותך, שזה אתה לא עובר עבירה.
תלוס מזה,
אבל אם רב, אם הוא לא יאכל, אז הוא ימות.
כן, בדיוק.
אז זה חיצוני אבל. זה לא שהאוכל הזה צריך לאכול אותו. אם אתה בפיקוח נפש, אתה עכשיו צריך לקיים את נפשך. פה, הקיום הנפש זה משהו אחר, זה להיזהר מהכדור שיראו לך בראש. ולכן המצב הזה לא מברך. טוב, אז זה הסיכום של שני הסעיפים הנחמדים הללו. יש לו מה?
יש לו
נועה
את השם. יש לו גם
חייבן
וגם
נועה את השם. לא, זה מה שאומר, זה לא נקרניות. כי המצווה שלך לחיות. כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. Thank you.